ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף נון דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מסוף נון דלת עמוד א'. אנחנו ממשיכים בנושא של קניין חזקה. לפעמים אנחנו נדבר על נכסי הגר, ולפעמים על קניין, קניין חזקה גם באופן כללי, במחירות או העברת נכס בתור מתנה. איתמר, שדה המסוימת במיצריה. כוונה שיש לה מיצר, הסברנו בשיעור שעבר, זה שורה של אדמה מוגבת מסביב השדה, וכאן זה בכל ארבע כיוונים יש לה מיצר. אמר רב הונה, אמר רב, כיוון שהיא קיש בא מקוש אחד, קנה כולה. מאחר שהוא הכניס את המעדר לתוך האדמה והפך פעם אחת את האדמה, זה מספיק כדי לרכוש, לקנות את השדה בקניין חזקה. הרשב"ם מוסיף כמה פרטים, ואנחנו נסתכל ביחד ארבע שורות מהסוף. כיוון שהקיש בה וחפר בה מראה, מקוש אחד, מראה זה עת חפירה או מעדר, כי מאחר שהוא חפר מקוש אחד, הקאה אחת בקרקע, קנה כולה. דהיינו רפק בפורטה, זה אותו ביטוי שרואים לפעמים, רפק בפורטה, וכגון קרקע שעומד לחרישה. וכאן אנחנו נדלג רק על כמה מילים, ולא שנה מחר ולא שנה נכסי הגר, קנה כולה. שוב פעם כאן בסוגריים, קראנו שמדובר בקרקע עומד לחרישה, אבל בבית לא הביא חזקה, כאילו לעשות אותו פעולה ברצפת בית, זה לא כלום, זה לא קונה, הרי הבית לא עומד לחרישה. והרשב"ם הוסיף, כפי שקראנו, שהדין הזה תקף גם במחירות וגם בקניין נכסי הגר, שהזכרנו כבר כמה וכמה פעמים בשיעורים שעברו. נכסים של גר שמת ולא ישאיר יורשים הוא הפקר, וחשוב לנו לדעת איך מבצעים את הקניין על שדה הפקר. חזרה לגמרא, ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מקושו בלבד. וכאן הרשב"ם מוסיף כל כך חשוב התוספת שלו, שמה ששמואל אומר שלא קנה אלא מקום מקושו בלבד, זה כשמדובר בנכסי הגר. אבל במחר, אדם מכר שדה ומקבל כספים, אז גם בפעולה פעוטה מסוגלת לחשב קניין חזקה. אבל מאחר שמדובר בנכסי הגר, כך לפי שמואל, הוא לא קנה אלא מקום הסנטימטרים האלו שבו הפך את האדמה. נמשיך בראש עמוד ב' בגמרא, ושאינה מסוימת במצרה, עד כמה אם מדובר בשדה שאין לה את התכונה הזאת, שיש לה מיצר סביב כל הרוחות, כל הכיוונים. והשאלה פה זה אליבא דרב. לפני כן, לפי רב, מאחר שהשדה הייתה מסוימת, זה היה די ברור מה הוא הולך לקנות, מה הדין בשדה שאין לה מיצרים מסביב? אז עד כמה צריכים, מבחינת פעולה, מה שיעור הפעולה שצריך לעשות כדי לקנות את השדה לפי רב? אמר רב בבא, כדאזיל תיירה דשורי והדר. מיד נסתכל ברשב"ם לפירוש המילים האלו שהיו בארמית. כדאזיל תיירה דשורי והדר, כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה גבול השדה ועד קצהו, והדר, ובחזרתו יעשה עוד שורה אחרת, דהיינו שתי שורות על פני כל השדה, משפתו אל שפתו, ממזרח למערב, מתוך כך קנה כל השדה, גם מן הצפון לדרום, וכיוון דחרה שתי שורות על פני כל אורך השדה, או על כל רחבו, כאילו חש כולו, שרי יחסיק בו מראשו ויד סופו, כן, נראה בעיניי. זה הפירוש של הרשב"ם למשפט של רב פאפה כדאזיל, תיירה דטורי והדר. אז המילה והדר כוונה וחוזר. חושים שורה וחוזרים. חוזרים כוונה לא על אותו שורה, על אותה שורה, אלא חוזרים בחרישה על שורה שנייה. אמר רב יהודה אמר שמואל, מיד רואים סימון מיוחד סביב שמואל, סימון של, שאנחנו קוראים לו קופסת אש. זה סימון מיוחד או שם או מילה או נושא שמחזיק אותנו לפרק זמן ממושך. ואם אנחנו נסכם מיד בשוליים, יש לנו נושא וגם כתבנו עד נון ה' עמוד א', אז רואים שזה יותר מעמוד מרה. ישראל שקנה קרקע מאקום ושילם לו כסף ולפני שהחזיק בה, בא ישראל אחר והחזיק בה, מי זוכה בה? אז בטח כשקוראים את זה באופן שטחי או באופן ראשוני, מה השאלה בכלל? אתה שילמת לבן אדם, שילמת לנוכרי, לגוי, וזהו, זה שלך. אבל זה לא כל כך פשוט, ולכן יש עמה לדון פה. אנחנו נראה בגמרא, ברגע שאתה משלם לגוי, נכון, זה התשלום מבחינת הגוי, והוא מסתלק משם. האם זה אומר שאתה ששילמת נהיה הבעלים? או אולי זה לא מספיק ששילמת, צריכים גם קניין חזקה, אבל עד אז יש לנו מצב ביניים כזה של, אולי נקרא לזה הפקר, הבעלים הגוי הם עזבו כי שילמת להם, ועד שמתבצע קניין החזקה, כמו חפירת השדה, כמו שהסברנו היום וגם בעבר, עד שתעשה את זה, אז זה לא של אף אחד. אז זה, יש כאן מקום ניסל אחר לתפוס, לזדרז, לקפוץ ולעשות קניין חזק, וזה יהיה שלו, למרות שאתה שילמת. עכשיו אנחנו נקרא את זה בגמרא, ואחר כך נתייחס לסימונים הבאים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, נכסי עובדי עובד כוכבים, זה מדובר בישראל שבא לקנות שדה מגוי, הרי הן כמדבר. מה קרה? הישראל שילם כסף לאקום, האקום קיבל דמים מישראל, ועדיין הישראל לא עשה חזקה, אז השמואל אומר שהם נחשבים כעת אותו מצב ביניהם כמדבר, הפקר, כל המחזיק בהן זכה בהן, מי שבא, מי שמזדרז לעשות את הקניין החזקה, הוא יזכה. מה איתה, מה? מה ההסבר לזה? תשובה, עובי כוכבים מחימתו זוזי לידי הסתליק לי, מאחר שהוא מקבל תשלום מזומנים, הוא עוזב, הוא הסתליק לי, הוא יוצא משם, הוא יוצא מהתמונה. ישראל לא קני אדמת השטר על ידי, אבל מבחינת הישראל היהודי תשלום כסף לא מספיק. תשלום כסף יועיל רק בליווי שטר. אז היהודי לא קונה עד ששטר מגיע לידו. הלכך, הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהן זכר בהן. אנחנו נסתכל ברשב"ם, הוא מרחיב על זה קצת. דיבור מתחיל איסטליק לי בשורות שמתחת לגמרא ברשב"ם. איסטליק לי עובד כוכבים, ברגע שהוא מקבל את הכסף מן הלוקח, שראה כל קניינות של עובד כוכבים בכסף כדאמינה במדפרק כמה דקידושין. מצד הגוי, מה שמעניין הגוי או מה שנחשב קניין מבחינת הגוי זה קבלת כסף, ומשקיבל המעות לגבי דידי, אבי המחירה גמורה, שאין יכולים עוד לחזור זה בזה. אז מבחינת הגוי, הכסף הוא הקניין, אז הוא יוצא מהתמונה. וישראל, שהוא הקונה פה, לא קני במתן מעות, עד השטר על ידי. כי נאמין בקידושין, ובלי שתהיין, אפילו מישראל חברי לא קני בזוזי עד שיכתוב לו את השטר. גם הזכרנו את זה בצורה מהירה בשיעור הקודם, וכל שכן מעובד כוכבים, ועוד יותר ישראל לא קונה מהגוי רק בזה שהוא תשלם כסף, זה סתם עובדי כוכבים אנשים הן, ואין בדעתו לקנות בלא שטר, מאחר שסתם עובדי כוכבים הם אנשים. היהודי לא ירגיש בנוח או בבטחה עד שיקבל שטר. וילכך יעת ישראל אחינה רפק בי פורטה מקמי האם ישראל אחר יזדרז ויעשה את הרפק בי פורטה קניין חזקה לפני זה ששילם את הכסף, קנה, זאת אומרת הוא קנה זה שעשה את הקניין חזקה, ודווקא בלוקח מעובי כוכבים. אבל לוקח מישראל חברו, בוא נגיד אותו ציור שיש לוקח יהודי ששילם כסף ליהודי עבור קרקע, נהידו לא קני לוקח עד תשתור לידי. נכון שאותו לוקח לא נגמר הקניין מבחינתו, אבל מה, אחר מי אין יכול לקדם להחזיק. אבל אותו סיפור לא יכול להיות פה, שישראל אחר יבוא ויעשה קניין חזקה, שרי עדיין ברשות מוכר קיימה. כאן ההבדל בין מקרה שישראל מישראל, מהמקרה הקודם, ישראל שקנה גם מגוי. כי כל זמן שהוא שולם הכסף אבל לא נכתב השטר, הנכס עדיין ברשות המוכר, שכל זמן שלא החזיק הלוקח או לא בא השטר לידו, יכולים שניהם לחזור זה בזה. עדיין אפשר לחזור, סימן שאין קניין. נחזור לגמרא ונתייחס מיד למשולשים. רואים משולשים בהמשך הגמרא שהם מתפחים מידי פעם. אז במבנה כתבנו זה המשולש עם מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות אביי, הפוך תשובת רב יוסף. אמר לי אביי לרב יוסף, מי אמר שמואל אחי שהישראל השני יקנה בחזקה בלי שטר מן העקום? ככה היה נשמע מדברי מדבר של שמואל, שברגע שהוא עשה קניין חזקה, זהו, זה שלו, בלי שום שטר מהגוי. ואמר שמואל, דינה דמלכותה דינה, ומלכה אמר לא לקני ערה אלא באיגרתה. יש דינה דמלכותה, זה דין המלכות שבו אותם יהודים נמצאים, זה קובע, זה הדין. והדינה דמלכותה, הדין של אותו מלכות אומרת שאין קניין אלא בשטר, איגרתא במשהו כתוב בשטר. אז איך אתה אומר, איך שמואל אומר שבקניין החזקה מספיק? אמר לי רב יוסף עונה, אנא לא ידענה אלא עובדה. אני לא מכיר כלום אלא היה מעשה, אלא עובדה אבה בדועה דראותה באותו מקום בישראל דזבן ערה מעובד כוכבים, בדיוק המקרה שלנו שישראל שילם כסף לגוי, ואתה ישראל אחינה רפק בפורטה, ובא ישראל שני עשה קניין חזקה הפך קצת אדמה, אתה לקמי דרב יהודה, ורוב שמועותיו של רב יהודה היו מי לא פחות ולא יותר משמועי, זה מה שמעניין אותנו. אז המקרה הזה בא לפני רב יהודה, הוא מביע עדה עד השני, והוא רב יהודה אפשר לשני שעשה את הקניין חזקה להחזיק בה, ולא היה שום שטר שם. המלא רב הבעיונה דוע דעות הקאמרת, אתה מצטט מעשה משם, התם בגי מתמרי אבו תאינו גופיו לא אבו יאבי תסקה למלכה. שם היה מקרה מאוד מסוים, דין מסוים שנוגע לשם. מה הסיפור? זה בגי, בגי שדות, שדות מתמרי, מתמרי תמונות, תמונות עם תת מוכבאות. ומאיזו בחינה? אנחנו נבין את זה כשנתקדם בגמרא. או פה נפנה אל הרשב"ם, ארבע שורות מסוף העמוד למטה, אומרים בגידי מתאמרי, שדות תמונות שלא היו הבעלים נותנים את המס למלך אלא מבריחים עצמן. אז זה הכוונה, תמונות מחביאים את עצמם, הכוונה הבעלים היו מבריחים עצמם מתשלום המס. אז אפילו הבעלים עצמם לא כל כך היו בבעלות. דאינהו גופיו, קראנו בגמרא, הבעלים עצמם לא הוויה ויתסקה למלכה, הם לא שילמו את את המיסים על האדמות, ומלכמה והמלכות, המלך אמר שם, מה דייב תסקה לכולרה, מי שישלם את המס הוא יאכל את היבול של האדמה, הוא יהיה הבעלים. לכן בסיפור שם בדור דורותה לא היה כוח בבעלים הראשונים אפילו למכור את השדה, המחיר שלהם היה בטל. אז אותו יהודי ראשון ששילם כסף לגוי שם, זה לא קניין, זה כלום, כי אותו גוי לא היה זכות לקבל כסף עבור שדה שעליו לא שילם את המס. ובמקרה כזה, אז יש מקום לשני לבוא. זה השני, זה השני שאמרנו שהוא בא ועשה חזקה, הוא התנה בחזקה שלו שהוא מתכוון בזה גם לשלם את המס. אז מי שמשלם את המס הוא יזכה. אבל, וכאן הרשב"ם שתי שורות מהסוף, הוא אומר בסוף השורה, אבל בקרקע שהיא ירושה לובי כוכבים מאבותיו, הוא מכרה, לעולם אם הלך, אם בא אחר והחזיק בה, מוציאים אותה מידו ומחזירים לראשון, זה ששילם את הכסף, כשיהיה לו השטר מן המוכר. וזה לא כמו רב יוסף. כאילו הרשב"ם פה משלים את דבריו של אביי. הרי אביי ענה לרב יוסף שרב יוסף ציטט מקרה שלא ראינו שטר, בכל זאת השני זכה. אביי הסביר, כפי שאמרנו כבר, נכון, שם השני זכה, כי הראשון ששילם את הכסף לא עשה כלום. אבל אם מדובר בשדה שממש בבעלות הגוי, כאילו בלי פיפוק, ובא יהודי אחד משלם כסף, הוא בא שני ועושה את החזקה, זה שעשה עזרה לא עשה כלום. ולכן את מה ששמואל אמר הוא לא כמו ש ולא כמו סברת אביי, לא כמו סברת אביי. נמשיך בגמרא. רב הונא זבן ערה מעובד כוכבים, הוא קנה אדמה מגוי, עתה ישראל אחר רפיק בפורטה, ובא היהודי שני ועשה קניין חזקה, עתה לקמי דרב נחמן. המקרה הזה בא לפני רב נחמן, הוא כמה בידי, הוא העמיד את השדה בידי השני. עכשיו, כאן יש קושיה ארוכה, וכמובן מה שרב נחמן פסק זה היה לרעתו של רב הונא. עכשיו קושיה עד שורה שנייה בעמוד, בנון ה' עמוד א', אמר לי רב הונא, אומר, מה דעתך? מה, על פי מה אתה פוסק? דאמר שמואל, נכסי עובדי כוכבים, עובדי כוכבים הרי הם כמדבר ומחזיק בהם זכה. האם אתה מנוהל על ידי פסיקתו של שמואל שאחרי תשלום לגוי האדמה נחשבת הפקר ויש מקום לשני לעשות חזקה? טוב, אז ממשיכים בדף נון ה' עמוד א', להפיד לימו, כי ידחתי שמואל, אם כבר, אז תפסוק לי כמו דין נוסף של שמואל. דימה שמואל לא קנה אלא מקום, מקושו בלבד. זה ראינו בדף נ"ד עמוד א', יש לנו חץ שמפנה אותנו לשם. אז הזכרנו פה שלא קנה למקום הקושו בלבד, יש לנו גם בנוסף כוכב שמחזיר אותנו לנון ד' עמוד ב', ושם ראינו שאותו יסוד שני הוא אפק בפורטה, הוא כמו שאמרנו מקודם, הוא חפר באיזו חפירה אחת באדמה. בסדר, אני מוכן להתפשר על כך שאותו יהודי ישיג את המקום הקושו בלבד, אבל מה, אתה בא להפסיד לי את כל השדה? המלא רב נחמן עונה לרבונה, בהי בדין הזה קניין חזקה כמה הוא מועיל, לכמה הוא מועיל, בהי ענה כשמייצך סביר לי, אני דווקא סובר כמותך בנקודה הזאת. דיאמר רב הונה, אמר רב בדף נ"ד עמוד א', כיוון שניחש בה מקור שאחד קנה כולה. אז כאילו, איך אומרים, יש ביטוי גול עצמי או סידר את עצמו כביכול. אז רב נחמן דווקא תופס את רב הונה שבא כאן בתלונות, משתמש בדין של רב הונה לרעתו. שלח רב הונה ברבין, ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים, ובא ישראל אחר והחזיק בה, אין מוצאים אותה מידו, כוונה מידו של השני. וכן היה רבי אבין ורבי אילה וכל רבותינו שווין בדבר. כאילו כל אלו, כל השמות שהוזכרו פה, מעדיפים ופוסקים כפי דבריו של שמואל. ומבחינת הגמרא זה משמע שתופסים את שמואל, וזה גם מחוזק על ידי גישתו של רב יוסף, לאור הקושיות שהאביי העלה. עד כאן שיעורנו להיום.